רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית שישי פוליטי, שיחות עומק עם נבחרי ציבור, בהגשת נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
מאזינות ומאזינים יקרים וברוכים הבאים לתוכנית הכי שווה בסקאלה, שישי פוליטי עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. אתם יכולים ממש עכשיו לצפות בנו בשידור החי, בדף הפייסבוק, בספוטיפיי ובאתר של רדיו סול. ואני אומר שלום לאורחי הבוקר, לך שוקי שותפי וידידי ומפיק השידור.
בוקר טוב.
ולך חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד, ידידי היקר. בוקר. תודה שבאת אלינו הבוקר לאולפן.
בוקר טוב לכם, תודה שאתם מכבדים אותי.
אוקיי. שוקי, מה עשה לך את השבוע?
מה שהיה אתמול.
ברמלה.
ברמלה. כן,
הטרור הפלילי.
הטרור הפלילי שלצערי הוא לא רק ברמלה, אבל אתמול זה כבר הגיע לשלב מאוד קיצוני, שבן אדם לוקח רימון וזורק והורג ילדים ונשים. חצינו את כל הגבולות שרק אפשר, וזה מרגיז. זה מאוד מרגיז. הזילות הזאת שאנחנו חווים פה לחיי אדם, מרגיז.
איך הרגשת, חבר הכנסת דלל, כשאתה שומע את כל מה שמתרחש? אנחנו עם עצבני, מדינה עצבנית, על הקצה?
קודם כל, אני רוצה לנחם את המשפחות של ההרוגים אתמול, משפחת אל-חלווה ומשפחת מוגרבי. נהרגו 3 ילדים, הנערה ו2 ילדים, ואני כיושב ראש הוועדה לזכויות הילד, זה מאוד כואב לי. כי אני אומר בעצם, הילדים האלה מה עשו? לא עשו שום דבר. וזה בעצם נובע מהזנחה שלנו בכל נושא הפשיעה בכלל ובמגזר הערבי בפרט. ואני חושב שאנחנו חייבים לקדם תוכנית למיגור הפשיעה במגזר הערבי.
אנחנו נדבר על כל הדברים האלה ואני אגיד לכם מה הכותרת שלי. אז היא מתכווננת יותר לכיוון הפוליטי. אז שר האוצר דורש לסגור 5 משרדי ממשלה, כי הגירעון עולה ויש משרדי ממשלה מיותרים. אתה יודע את זה, שוקי, נכון?
כן.
יש רק בעיה קטנה. בוא נראה את ראש הממשלה מבטל 5 נורווגים במפלגתו. יש לך איזה רעיון בשבילו?
יש לי גם רעיון בשבילו, אבל החמישה נורווגים לא יחסו את החמישה משרדים שהוא רוצה לבטל. אתה צריך לבטל את כל הנורווגים, ואז אולי לקחת גם סיוע מנורווגיה כדי לחסות את הגירעון שנוצר בעקבות הנורווגים והמלחמה.
הבנתי. ואולי אפשר לשלוח אותם לנורווגיה בזמן שהם היו בכנסת.
לבקש סיוע בנורווגיה.
גולדקנופ באולטימטום, בלי חוק גיוס אין ממשלה. שס אומרת שלא תיתן יד לקיצוץ בקצבאות ילדים, אבל הם שם בעיקר עסוקים בסלע קיומם הבחירות לרבנות הראשית. ועוד לא הזכרנו את ועדת הכספים, שחבר הכנסת אלי דלל הוא שותף שם, דיוני התקציב ופסטיבל הסחטנות. ואני שואל את עצמי ושואל אותנו, מישהו זוכר שיש לנו 101 חטופות וחטופים בעזה? מישהו זוכר שצריך לשקם את החברה הישראלית?
לא, אבל מישהו...
יש בעל בית כאן במדינה הזאת?
מישהו אבל זוכר לסחוט.
לסחוט.
לסחוט. מישהו זוכר את זה לסחוט.
דלל, יש בעל בית במדינה הזאת?
קודם כל יש. ראש הממשלה. זה לא אומר אם אנחנו פועלים נכון או לא. אבל יש ממשלה, יש ראש ממשלה, יש כנסת. לצערי, אנחנו אולי לא מבינים באיזה מצב אנחנו נמצאים. כי כשאנחנו מסתכלים על מספר השרים, למשל, דרך אגב, אני אמרתי את זה עוד לפני שנה, שבה אמרתי שיש צורך לצמצם את מספר שרי הממשלה. עכשיו, שלא תבינו שזה שרים שלא עובדים, כולם עובדים, אבל לא יכול להיות...
עובדים עלינו או שהם
לא,
עובדים?
לא, לא, כולם עובדים, זה אנשים טובים, זה בסדר.
Okay. גם לעבוד עלינו אבל, זה אבל, עבודה.
אבל,
זה
צריך מחשבה. אבל גם לצורך תדמית, אם אתה רוצה לקצץ, אתה חייב להוריד את מספר השרים.
כן.
עכשיו, גם אם אתה רוצה לפעול, נניח, בכל דבר, כשיש לך 38 שרים, זו ממשלה גדולה מדי, אנחנו צריכים לזכור, אנחנו במלחמה ובמלחמת קיום. ראש הממשלה אמר את זה, מלחמת קיום. אז אם אנחנו במלחמת קיום, אנחנו צריכים לעשות הרבה מאוד צעדים לכיוון הזה. המלחמה הזאת עולה הרבה מאוד מיליארדים. דיברנו קודם על נושא החטופים. אנחנו נמצאים במלחמה שבה יש לנו 700, למעלה מ-700 הרוגים, חיילים ועוד אזרחים שנהרגו בשבעה באוקטובר. אנחנו נלחמים מול שבע חזיתות, והחזיתות האלה, כל אחת מהן היא חזית קשה. אם זה בדרום, יהודה ושומרון, ועוד לא הגענו לצפון, ואני בשבוע הבא אמור להיות בצפון, וגם שבוע שעבר הייתי בצפון, וגם אתמול בערב הייתי שם. אני אומר לכם, כשאתה יורד ממג'דל שמס לכיוון קירת שמונה והגושרים וכך הלאה, אין לך שם איפה לקנות גם בקבוק שתייה. אנחנו איבדנו שם את הצפון. לכן אני חושב שכולם צריכים להתאפס, אנחנו נמצאים במלחמה, כל אחד צריך לתת את החלקו במלחמה הזאת, ולראות מה עושים את הכי טוב למען העם.
דברים כדורבנות, מחבר הליכוד.
תוך כדי מה שחבר הכנסת אלי דלל אומר, אני שואל את עצמי, איזה שר ירצה שיקצצו לו את העבודה?
בשביל זה יש ראש הממשלה. אבל יש לנו נוהג בתוכנית הזאת, חבר הכנסת דלל, לומר כמה מילים בביוגרפיה. אז אני רוצה לספר לצופים ולמאזינים שלנו מי הוא אלי דלל. אז האורח המרכזי שלנו הוא אלי דלל, ולפני שנצלול לשאלות, כמה ציוני דרך בקריירה שלו לפני שנבחר ברשימת הליכוד לכנסת. אלי דלל נולד ב-1955 בנתניה.
לא, בתל אביב.
בתל אביב.
בדרום תל אביב.
בדרום תל אביב, אוקיי. בהשכלתו מהנדס מכונות. הוא בעל תואר שני במנהל ובמדיניות ציבורית מאוניברסיטת תל אביב.
נכון.
ב-1981 עמד בראש אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה, ובתקופה זו החל את פעילותו בתנועת הליכוד.
דרך אגב, באותה תקופה, אני לא רוצה להפסיק אותך, אבל אין לי ברירה, היה ישראל כץ, יושב ראש בירושלים.
בירושלים ואתה?
צחי הנגבי היה יושב ראש ההתאחדות,
כן.
אני הייתי יושב ראש בתל אביב, וסילבן שלום היה יושב ראש בבאר שבע.
וואו, איזה חבורה.
אבל אני הגעתי לפוליטיקה מאוחר יותר, הרבה יותר מאוחר.
לפני שנבחרת לכנסת, הוא שימש כסגן ראש עיריית נתניה, כמנכ"ל העירייה, והוא חבר כנסת משנת 2022, ומשמש כיושב ראש הוועדה לזכויות הילד, שאנחנו כמובן נדבר עליה יותר מאוחר. אלי דלל נשוי לעורכת הדין אסתר דלל, ואב לשלושה ילדים, שניים מהנדסים, ומה השלישי לדעתך?
ממוצא עיראקי.
כן, זה צריך להיות רואה חשבון.
רואה חשבון.
ניחשת, נכון. ניחשת.
אוקיי.
זהו, אז ניחשת, נכון.
לא, בסדר.
אני אחר כך אנסה להבין ב-DNA, מה יש לכם עם הראיית חשבון הזאת?
אגב, סבא שלי היה נציב מס הכנסה הראשון
וחובב רכיבה על אופניים ובישול.
נכון.
תגיד לי, אתה ידעת שהוא השתתף בעונה השמינית של מאסטר שף?
לא. לא,
כן,
לא.
כן, כן. מה בישלת שם?
קודם כל, הייתה טעימה עיוורת. ובטעימה עיוורת, אתה לא בוחר מה אתה רוצה, אלא מכוונים אותך איזה שף אתה רוצה וכך הלאה. ואז למזלי זה היה קבב, וקבב אני יודע לעשות ולהכין טוב.
כן.
וזה באמת היה
מאכל עיראקי
מפורסם. אחרי זה הייתי צריך לתת את המנה כדי לעבור הלאה, ונתתי להם משהו שהם לא נגעו בו בחיים, זה היה ריאות כבש עם חצילים. עכשיו, זה מאכל עיראקי שנקרא
סוף הדרך.
אחמרן בבינג'אן. וזה פשוט, אף אחד לא הביא להם מנה כזאת בכל 8 העונות שהיו במאכל.
יפה, אז זהו.
אבל רק שתדע לך, נפתלי, שאם הוא מזמין למנה כזאת, אנחנו רצים.
איזו שאלה.
זה רצון, זה רצון.
אז חבר הכנסת אלי דלל, חוק הגיוס שוב חוזר לקדמת הבמה. אני אשמח לשמוע את עמדתך בעניין הזה.
תודה. קודם כל, מה שחוזר כרגע ומה שעבר בכנסת, זה הפלטפורמה של גנץ, בני גנץ, וזה אמור להיות נדון בוועדה של יולי אדלשטיין, ועדת חוץ וביטחון. ואני מקווה שיעבור הרבה מאוד שינויים, כי הפלטפורמה שהובאה היא לא מספיק טובה, והיא גם לא נכונה, היא גם לא אידיאלית. דעתי היא די ברורה ודי מגובשת. אני חושב, דרך אגב, אמרתי אותה גם לראש הממשלה, חד וחלק, אני חושב שזה נכון לעשות את זה, וזה הזמן. למרות שאמרתי את זה לפני המלחמה, אני אמרתי את זה עוד ביולי, שנה שעברה, בישיבה שהייתה לי עם ראש הממשלה. ואני חושב שצריך לגייס את כולם. לא יכול להיות שיהיה פטור לקבוצות כאלה או אחרות בעם. אזרח שחי פה צריך לתרום. כשאני מדבר על גיוס, אז צריך לגייס את כולם בלי יוצא מן הכלל. בוא נתחיל מהנושא הערבי, הכי פשוט. אני חושב שהמגזר הערבי גם רוצה, חסר שם, כי מי שלא רוצה להתגייס
לצבא... אתה אומר את זה מידיעה שהמגזר הערבי רוצה...
כן, אני מדבר עם חברי הכנסת, הם לא רוצים להוביל, אבל הם רוצים שאנחנו נעשה את זה. הרעיון הוא פשוט, לגייס כל אחד, להוציא צווי גיוס. מי שהצבא רוצה אותו וגם רוצה להתגייס, יגייסו אותו. מי שלא רוצה, יעשה שירות לאומי או שירות אזרחי. במגזר הערבי חסר לא מעט אנשים שיתנדבו, ואני חושב שזה נכון וזה יעשה טוב למגזר כולו. בחרדי צריך לדעת שלצערי הצבא עד היום לא התאים את עצמו, ואמר אני צבא קטן, ולכן כל הנושא הזה של גיוס החרדים הוא צריך לעשות נכון, בצורה נאותה, וגם לא לעשות את זה בכוח, ואני אסביר גם למה, למרות שצריך לגייס את כולם, להשאיר איזושהי קבוצה שהיא תהיה מה שנקרא לימוד תורה, שתעסוק בתורה. אני חושב שהמורשת היהודית תמיד הייתה, התורה החזיקה את היהדות במשך 2000 שנה, צריך לזכור את זה. אז צריך שיהיה איזשהו גרעין שהוא ילמד תורה, אבל צריך להבין דבר אחד. חלק גדול מהדתיים שאני מדבר, אחרים שאני מדבר איתם, מה אומרים בעצם? אנחנו רוצים להתגייס, אבל מה? הצבא צריך להתאים את עצמו לאורח החיים שלנו. צריך שיהיו גדודים שהם כולם חרדים. צריך שיהיו תפילות, צריך שיהיה אוכל כשר, הרבה
אבל,
מאוד
אבל
דברים
שהצבא... אבל הם במהות שהצבא... אומרים, אנחנו מתפללים עבורכם, אתם תצאו להילחם. פרשת השבוע מראה משהו אחר
אז
לגמרי.
אני אומר לך דבר פשוט. פרשת השבוע היא פרשת כי תצא למלחמה על אויביך. פרשת השבוע אומרת כי תצא למלחמה על אויביך. מה היא אומרת בעצם? אם אתה התחתנת, יש לך איזשהו פטור מסוים. זה כתוב בפרשה, אתה יכול לא לצאת. ואם יש לך, נתת קרם, אבל היא לא אומרת אם אתה לומד תורה, אסור לך ללכת להילחם, להפך, אנחנו נמצאים במלחמת חירום, כל אחד צריך להתגייס, הוא יכול להתגייס לצבא, יכול להתגייס לשירות לאומי, גם במגזר הדתי רוצים את השירות הלאומי, ויש הרבה מה לעשות בשירות לאומי, אבל הצבא חייב להתאים את עצמו. לצערי הצבא היום לא יכול לגייס, גם הוא הצבא אומר בעצמו, אני יכול לגייס 3,000, 4,000, הוא לא יכול ולא מסוגל כרגע, הוא צריך להתאים את עצמו, ואת זה הצבא חייב לעשות.
אבל מעבר לצבא, בתחושה הציבורית היא שכל מה שמגיע מבחינה פוליטית לראש הממשלה, זאת התרפסות של הליכוד והממשלה בפני החרדים. כל איום זה אוקיי אוקיי אנחנו נמצא כבר את הדרך, כל איום זה מגיע לבגץ, אנחנו נדחה את הדיון. כל דבר שקשור ב, גם בחוק הגיוס וגם בתקציבים וגם בקצבאות וגם בחוק הרבנים וחוק הג'ובים וכל דבר כזה, כולכם לא נשמע שם. אתם כל הזמן אומרים כן 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 אנחנו נסדר את זה. אז מי שולט במדינה הזאת?
תראה, שיטת הממשל שלנו יש בה שיטה שהיא פסולה, זה נושא הקואליציות. וזה לא משנה מי ישלוט, תמיד אנחנו ראינו לכל אורך הדרך, כדי להקים קואליציה, אתה צריך להתפשר, וזה נכון בכל קואליציה.
כן.
לצערי, אנחנו היום נמצאים במצב שהמערכת צריכה להבין, והשותפים שלנו בקואליציה צריכים להבין, שאנחנו לא נמצאים במצב רגיל, אנחנו נמצאים במצב של מלחמה, והם לא יכולים, חברי הקואליציה, לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים את זה, ולא מבינים את המצב החמור ואת הקיום של המדינה הזאת. אי אפשר במלחמת קיום לבוא להתעקש על כל דבר. ופה חברי הקואליציה צריכים להבין את זה ולהפנים את זה לדעתי.
אז תרשה לי לשאול, הרי אתה אומר הצבא לא ערוך לקבל את החרדים. מצד שני, מה שקורה היום, שהממשלה מנסה בכפייה לחייב את החרדים להתגייס, שזה פן אחד של המטבע, ולמגזר הערבי, למה לא ללכת לשירות לאומי אם הוא מקבל את כל התנאים שהוא צריך, ובגיל 21 הוא כבר עם תואר ראשון, אז למה בכלל הוא צריך לחשוב להתגייס?
קודם כל אתה צודק, שזה אני אומר, שצריך להכניס את כולם תחת האלונקה. כל מי שחי במדינה הזאת צריך לתת, צריך לתרום שירות אזרחי, שירות לאומי, צבא. ככה צריך להיות, ומול זה יהיו לו זכויות. מי שלא משרת, לא יהיו לו זכויות.
זאת אומרת, אתה יכול למנוע לפי חוק לא לקבל
לפי חוק סטודנט, אתה יכול.
סטודנט מהמגזר הערבי חוק, בגלל שהוא לא עשה שירות לאומי?
בוודאי, בוודאי. אני חושב, תראה, עוד פעם, אם חס וחלילה בן אדם נכה מאיזושהי לא, סיבה וככה...
סיבה רפואית
של בנת, כן. אבל, אני חושב שכן, צריך לעשות את זה. לא, כמו שאתה אומר, היום... צעיר ערבי מתגייס בגיל 18, זאת אומרת, הוא הולך ללימודים בגיל 18, מסיים כל, אפילו רפואה, יש עדיפות אפילו בקבלה של המגזר הערבי, כדי לתת איזשהו ייצוג טוב יותר והולם יותר. ולכן אני חושב שאנחנו כבר נמצאים במצב אחר לגמרי. אחרי 76 שנות קיומה של המדינה הזאת, אנחנו צריכים לעשות סדר בכל הנושא הזה של נתינה למדינה. כל אחד שחי במדינה צריך לתת.
אוקיי, ואתה חבר בוועדת הכספים של הכנסת, ואתם אמורים לדון בדיוני התקציב. ואתם דנים בדיוני התקציב.
אנחנו עוד לא דנים, התקציב יגיע,
יגיע.
אני מניח בסביבות אוקטובר, נובמבר.
מה אתה מצפה כחבר הליכוד בוועדת הכספים לקבל או לראות בתקציב הזה שיגיע?
אני רוצה לראות גירעון נמוך יותר. אני רוצה לראות קיצוץ בהוצאות של המגזר הציבורי. אני רוצה לראות שכולם בעצם תורמים. כולם צריכים לתרום. עכשיו, אי אפשר להביא את הכל רק מהמגזר או מאותה אוכלוסייה שהיא עושה בעצם הכל, שזה, אני קורא לזה מהאנשים שהם האנשים הצעירים, שהם גם משרתים בצבא, גם אנשי מילואים, גם עובדים, ועליהם יהיה כל העומס. זה לא נכון לעשות. ולכן צריך לראות איך אנחנו עושים את הכל בצורה כזאת, שכל מגזר יתרום את חלקו, וכל אחד ישים משהו כדי שהתקציב הזה נעבור אותו. צריך להבין, המדינה במצב המלחמה, אנחנו מדברים פה על עלויות של למעלה מ-200 מיליון שקל, מיליארד שקל.
נכון.
ואם זה יימשך, והמלחמה בצפון וכך הלאה, זה יכול להגיע להרבה יותר. ופה התקציבים האלה הם יבואו בסופו של דבר מאיזשהו מקום, ולכן כולם צריכים לתרום. צריך לזכור שיש הרבה מאוד דברים שעדיין לא נגענו בהם. ההון השחור למשל, הנושא של, ופה אני מקווה שלא יגעו, קצבאות ילדים. אבל אני אומר עוד פעם, לא חייבים לכולם לתת קצבאות ילדים. צריך להבין את זה. יש משפחות שגם, יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות בהם יותר סדר. יש לא מעט פטורים שניתנים. יש לא מעט דברים שאפשר לגעת בהם.
אתה תומך בביטול עטבות המע"מ באילת ובמקומות אחרים?
אני חושב שכן. אני חושב שכן. בוא נבין מה קורה היום. אני חושב שאפשר לעשות את זה בצורה שונה. לא תראה, הולכים אנשים שקונים פלאפונים.
הם נוסעים לאילת
כדי לקנות. עכשיו, יש להם את הכסף לנסוע לאילת, לבלות וכך הלאה. אז צריך להבין, זה לא בשביל שלא יהיה מסחר באילת. להפך.
כולל ביטול המע"מ על פירות וירקות?
כן. אני אסביר את הנקודה הזאת של ביטול המע"מ, העליתי אותה ב-2010. יש מע"מ על לחם, יש מע"מ על ביצים, יש מע"מ על חלב. למה אין על פירות וירקות? עכשיו, ביטול המע"מ על פירות וירקות, זה יביא למדינה עוד 5 מיליארד שקל. דרך אגב, את ההצעה שלי הצעתי ב-2010 בנושא שונה לחלוטין. אמרתי את זה כדי להביא את זה למענקים לזוגות צעירים לצורך רכישת דירה. עכשיו, זה נכון שיש משפחות שקשה להם, אבל אם אתה תיקח ותיתן משפחות שקשה להם, ואני יודע לאמוד את זה בצורה מדויקת מאוד, זה יגיע בערך לחצי מיליארד שקל ל-300,000 משפחות שיקבלו למעלה מ-1,000 שקל סיוע בשנה. כל השאר זה נטו. אבל אני אגיד לך יותר מזה. אני בעד מע"מ דיפרנציאלי. אני חושב שאפשר להעלות את המע"מ ל-18% או אפילו או טיפה יותר, אבל ליצור מע"מ דיפרנציאלי שיהיה בעיקר במוצרי יסוד, שזה להקטין את המע"מ על הלחם, חלב, ביצים, גם ירקות ופירות, להעלות אותו משהו כמו ל-10% שיהיה, זאת אומרת להוריד מצד אחד ולהעלות, ואז בעצם אתה מקבל משהו שהוא נכון יותר. ואני אגיד לך גם יותר מזה, כשמדברים על פירות וירקות, אני לא חושב שיש בעיה שיהיה מע"מ על אננס. צריך לרדת על מע"מ מצרכי יסוד.
שיפטור ממע"מ על אננס.
כן, שלא, נכון. ולגבי מוצרים שהם הרבה יותר יסודיים, כמו עגבניות, מלפפונים. דרך אגב, אני חושב שצריך גם לגדל החקלאות במדינה, אנחנו כמעט, לצערי, היא כמעט קרסה. החקלאות היא לא רק חקלאות, אלא גם שמירה על, על אדמות המדינה, ואת זה לא הבנו.
אז אוקיי, אז עכשיו בואו נראה מה קרה ב-15 השנים האחרונות, או יותר. ראש הממשלה הוא בנימין נתניהו. התנועה הגדולה ביותר בישראל היא הליכוד. וכשאתה מסתכל על זה, היו הישגים, אבל מצד שני, הצפון היום בבעיה. החקלאות בבעיה. החקלאים כמעט מרגישים נטושים. אנחנו רואים שהאיזונים בתוך החברה הישראלית מופרים אחת ולתמיד. ועכשיו הגענו גם לשבעה באוקטובר, וראש הממשלה אומר, אני לא אחראי כי לא ידעו אותי. אז תגיד לי, אתם בתנועת הליכוד, אתם תנועה שלטונית או שאתם תנועת אווירה במדינה הזאת?
קודם כל, אין ספק שבתקופה שנתניהו נמצא קרוב למעלה מ-15 שנים, נעשו הרבה מאוד דברים בנושא הכלכלי, שכר העבודה, ממוצע של השכר, שכר המינימום, תוצר חוב, הרבה מאוד דברים שבאמת המדינה צמחה ברמות, ואני חושב שאנחנו באמת הייצור, כל הדברים האלה, כן. יש הרבה מאוד מדדים. אבל אני אפתיע אותך ואני אומר לך, דבר פשוט, אני חושב שנבחר ציבור, אם זה ראש ממשלה, ראש עירייה ותפקידים אחרים, צריך להגביל אותם ל10 שנים.
שתי קדנציות.
שתי קדנציות פלוס משהו, תלוי מה הגבוה מביניהם וכך הלאה. הוא הנמוך ביניהם.
אני חושב שהוא בין הבודדים ש...
אני מסכים איתך
שעוד... שמסכים בליכוד אומר את זה.
צריך להגביל את זה. צריך להגביל. והנקודה היא לא בגלל אם הנבחר טוב או לא טוב, אלא אני חושב שבן אדם שיודע שהוא נמצא ל10 שנים, הוא יעשה את המיטב, הוא גם יגדל. יגדל.
יורש.
יורש.
מה שאין היום דרך אגב.
יורש. כי אנחנו בליכוד, אני חושב שאנחנו תנועה ליברלית דמוקרטית. כל אחד מאיתנו אומר את דעתו, אני חושב בצורה חופשית, כי הוא לא נבחר על ידי ראש ממשלה או ראש התנועה, הוא נבחר על ידי הציבור. אני חייב לומר לך שאני אומר את דעתי בכל פורום, ואני חושב שכשאני מסתכל ואומרים לי איך אתה אומר ולמה, אז אני אומר מה שמוביל אותי בדרך כלל זה טובתו של העם. אני מסתכל מה טובת העם.
אבל כל פעם, כשאתה, זה... כל פעם כשאתה אומר דבר כזה, אתה מקבל הצעה להיות שגריר במדינה אחרת.
אז תודה, תודה.
אז בחרת כבר איזה מדינה אתה רוצה ללכת? כי נתניהו אומר, רגע, אלי דלל, כל פעם בא לי עם איזה אמירה.
הוא לא בא לי טוב, הוא לא בא לי טוב. הוא
שולח אותו להיות שגריר. ואתה גם לבוש כמו שגריר. המזוודה פה בחוץ?
תודה רבה על הפרגון. אני נשאר בארץ.
אתה אומר את זה לראש הממשלה גם?
אמרתי.
אמרת לו את זה?
אני נשאר בארץ. אני לא עוזב את הארץ. יש לי פה משפחה, יש לי פה הורים, וההורים שלי בני 90, ובעת הזאת שהיא, זאת אומרת, בתקופה הזאת של הזקנה, אני לא יעזוב אותם.
וגם המצב במדינה?
המצב במדינה, הכל ביחד, לכן אני נמצא פה, אני חי פה, גדלתי פה.
אתה תלחם על העקרונות שלך בליכוד?
תראו, אני חושב שכבר הוכחתי את עצמי. אבל צריך להבין גם, גם שאתה נלחם, אתה צריך להבין שאתה חלק מסיעה, כי לא נבחרת, כי זה גם עיקרון, צריך להבין את זה. כי אנחנו נבחרנו כסיעה, לא נבחרתי כבודד. ולכן אתה צריך גם להתחשב ולקבל את החלטות הסיעה, כי אנחנו סיעה דמוקרטית. אבל אני מנסה גם לשכנע. אני חושב שאמרתי את הדברים שלי גם בתקופות הכי קשות שיכלו להיות. אם זה הנושא של בן גביר, כבר בתחילת הקדנציה, זה היה בינואר 23, אפשר לחפש בגוגל ולראות את זה. דיברתי על הנושא של הרפורמה. עכשיו, אני לא הייתי נגד הרפורמה, צריך להבין. אני הייתי בעד רפורמה, אבל רפורמה צריך לעשות בהידברות, בהסכמה, בשכל, בצורה שלא במכה, זה לא נכון היה לעשות את זה בצורה כזאת. עכשיו, אותו דבר גם בנושא של הארנונה, חוק הארנונה שהיה, וחוק הרבנות. לא יכול להיות שמביאים חוק ולא מדברים שהוא קשור לרשויות המקומיות, שזה רבנים שיהיו בתוך הרשויות, אפילו עם החוק הכי טוב שיכול להיות ומוצדק, לא מדברים עם השלטון המקומי, לא מדברים איתו.
שחרון הכוח? הטירוף של קואליציה שהם שולטים בה ובראש הממשלה?
תראה, אני ידוע כלא אדם כוחני,
כן.
אבל אני חושב שבכל דבר שאתה משקיע יותר מדי כוח ובעוד כוח, זה לא אומר שזה יעזור. ולכן צריך לחשוב מחדש איך עושים דברים. אני בעד תמיד הידברות. אני אומר לכם דברים שאני רואה אותם בכנסת. אנשים עולים על הדוכן, מקללים, צורכים אחד השני, מאחורי זה מתחבקים.
כן.
אני לא אוהב את הצביעות
כן,
הזאת.
זה, זה לקח לי זמן, זמן להבין את זה.
כמי שהיה כתב בכנסת, אני ראיתי את
זה. אני הולך להציע משהו אחר. שכל אחד שעולה על הדוכן, קודם כל ייתן פרגון, לחבר אופוזיציה. לפני שהוא מתחיל לדבר, כשהוא אומר, אדוני יושב ראש כנסת נכבדה, אני רוצה לפרגן לחברי על, על מה שהוא עשה.
הצעת חוק או על
או עצם שאילתה. עצם זה שהוא חבר כנסת כזה הוא מכובד, או שהוא אמר משהו יפה.
אתה יודע מה יקרה?
ובזה?
מה?
הכנסת יצא לפגרה סופית.
אנחנו לא בפגרה, אני רוצה לומר לך.
כן, אפרופו פגרה, הם בכל... הכנסת כל יום מתכנסת.
הוא אמור לבקש מהחברים לדבר, לפרגן למישהו אחר.
אז מדברים על פגרה, אז אני אומר לך, מהראשון לאוגוסט, שיצאנו לפגרה, היו כבר מספר מליאות, שבוע שעבר היו שתי מליאות, אנחנו פשוט, השבוע בעצם, כן, השבוע, וועדות, אז אתמול הייתה מליאה, זאת אומרת, אנחנו פשוט עובדים, לא רק כרגיל, אלא יותר, כי האנשים שחושבים שאנחנו בפגרה, אז מצפים מאיתנו גם לבקר ולהיות במקומות אחרים וכך הלאה.
עכשיו,
אני רוצה, לפני, אתה דיברת על הרפורמה, על חוק הארנונה, ודיברת על נושא של הידברות, ואמרת שאתה, בתור חבר הכנסת, משמיע את קולך. אני שואל, איפה כל החברים? כי אני לא שומע את חברי הליכוד שאומרים לא לעשות את הרפורמה בצורה הזאת. אף אחד לא עוצר לרגע את שר המשפטים ואומר לו, רגע, בוא נדבר.
לא, אני חושב שאת שר המשפטים היום הוא מדבר בעיקר על סעיף אחד. הוא מביא רק על הנושא של הוועדה לבחירת שופטים, וזה בסדר, ואני חושב שכן צריך, תסתכל, אני חושב שבוועדה הזאת, לשכת עורכי הדין לא צריכה להיות. היא בניגוד אינטרסים. תחשבו לרגע. אבל אפשר לשבת ולדבר עם חברי כנסת מהאופוזיציה ולהגיע להסכמה. עכשיו, אם לא מגיעים להסכמה ושום דבר לא, 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 אז יכול להיות שאחרי זה אתה צריך לעשות משהו. אבל מראש לבוא בכוח זה לא נכון לעשות. אני חושב שלשכת עורכי הדין לא צריכה להיות לחלוטין בוועדה לבחירת שופטים.
אני שוב שואל, למה אני לא שומע חברי כנסת אחרים?
אני לא יודע, אני לא יכול לדבר בשמם. אני לא יכול לדבר בשמם. אני חושב שכל אחד יש לו את היכולת שלו, את האופי שלו. תראה, אני אמנם מדבר, אתה לא תמצא אותי שאני מדבר ונועם הרבה מאוד בכנסת. אבל בוועדות, אני נמצא כמעט בכל הוועדות שאני נמצא בהן. ההופעות שלי בוועדות לפני כשבועיים פרסמו, אני הייתי חבר הכנסת החמישי שהופיע ברוב הוועדות.
אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת אלי דלל, אני רואה שהזמן ככה מתקרב מה שנקרא, זה הזמן טס כשנהנים.
ממש.
ומעניין. ראש הממשלה נתניהו, הוא קשיר להיות ראש הממשלה בתקופה הזאת, שבה הוא רוצה לפטר את שר הביטחון, את ראשי מערכת הביטחון, שבה הוא... אנחנו לא שומעים אותו בעניינים שקשורים לתקציב, לאזרחים, לשיקום האזרחי של המדינה. שבה הוא מתנגד להקמת ועדת חקירה ממלכתית, האם הוא קשיר להיות ראש הממשלה?
תראה, להיות ראש ממשלה בישראל זה התפקיד הכי קשה בעולם.
גם הכי כפוי טובה שיכול להיות.
הכי קשה, הוא תפקיד כפוי טובה. אני אומר לך את זה, היום צריך לחזק את ראש הממשלה. ראש הממשלה, כשאני אומר לחזק, כי צריך להבין שאנחנו נמצאים במדינה שיש לה לא מעט כוחות שרוצים לפגוע גם במדינה, לא רק בממשלה. ולכן אני חושב שמה שצריך לעשות היום זה ללכת לכיוון של ממשלת חירום לאומית. ראשי התיבות שלה זה מחל, ממחת למד.
ממשלת חירות לאומית. ממשלת
חירות לאומית.
שתכלול את...
שתכלול את כולם בלי יוצא מן הכלל. עכשיו זה לא אומר שחלוקת התיקים תהיה שונה. זאת אומרת, שכן תהיה שונה, אני כן רוצה שתהיה שונה, כן. אתה מכניס מפלגות וסיעות אחרות, אז כמובן, מטבע הדברים, יהיו תיקים אחרים וכל אחד יקבל משהו אחר. אבל ממשלת חירום, שהיא בעצם תפעל רק בדבר אחד, שנבין את זה, מלחמה והאחדות בינינו. לא תיגע בשום דבר אחר כרגע, כי כל דבר אחר יש לו, כמובן דעה לפה, דעה לשם, וזה יכול להביא לחוקים כאלה או אחרים, וכל אחד מושך לכיוון. לעשות רגע הקפאה, אחדות בינינו זה הדבר החשוב ביותר, ואת זה יראה העולם, ואת זה יראה העם. אני פועל אומנם מאחורי הקלעים כמעט חצי שנה בנושא הזה, ואז אחרי זה, אחרי שנה כזאת, אני חושב שכל אחד ירצה להישאר בממשלה, יישאר, ירצו ללכת לבחירות, ילכו לבחירות, אני לא רוצה להגיד היום מה אפשר לעשות בעוד שנה, אבל כולם צריכים לבוא בידיים נקיות. לא שיכנסו לממשלה ויחשבו איך להפיל את הממשלה, כי גם זה קורה, אלא פשוט להתמקד אך ורק במדינה, בטובת העם, בניצחון, במלחמה ומול האויבים שלנו.
ראש הממשלה ילך על מהלך פוליטי כזה?
אני חייב לומר לך...
כי עושה רושם שהוא נהנה מהממשלה הצרה הזאת, שהוא שולט, הוא שליט כל יכול שם.
תראה, אני לא, זה לא עניין של שליט יכול הכל. אני חושב שבמסגרת קואליציונית, אתה צריך לתמרן ולתמרן הרבה, וזה לא משנה מי ראש הממשלה.
אבל אני קונה את מה שהוא אמר.
אם בנט היה ראש הממשלה, והמצב בצפון היה כמו שהוא היה, מה הייתם אומרים, חברי הליכוד, על ראש הממשלה? רופס, חלש, בוגד, אני לא יודע מה, כמו
לא,
שהיה.
לא הייתי משתמש במילה בוגד,
לא, אבל לא, בהחלט כן. אבל רופס, חלש,
בהחלט כן.
מחר את המדינה...
גם פה אני חושב, דרך אגב, שראש הממשלה...
ואתה היית בצפון, והצפון לא קיים.
אנחנו איבדנו את הצפון, לצערי. יש הרבה מאוד שיקולים. אני לא יכול לפרט מה שאני יודע, ויש הרבה דברים שאני לא יודע. ואני מניח שגם, תראה, גם במלחמה הזאת, הידיים שלנו קשורות.
כן.
אנחנו צריכים בעזה, היום אנחנו מדשדשים בעזה.
מדשדשים.
מדשדשים, כן, אני אומר את זה בצורה ברורה. ואני חושב שאנחנו צריכים ללכת, יש תוכנית של האלופים,
של איילנד. איילנד.
כן. אני חושב שהיא נכונה. זה או שאתה נכנס, עושה את הדברים בצורה ממש עצימה, ו... כי אתה לא יכול להביא את החטופים רק בדשדוש, כי הוא נהנה מזה, הוא מחכך את הידיים שלו, רואה מה קורה אצלנו, כן. ממשיך את הפילוג, למה שישחרר, ואין כרגע עסקה. אז בוא נבין, אם הייתה עסקה, אני אומר לך, אם זה היה מגיע לכנסת או לכל מקום,
הייתי
תומך בה, בוודאי. אני רק אתמול נפגשתי משפחת חטופים, שאני לא רוצה להזכיר שמות, אבל אתה רואה את הכאב, ישבתי איתם שעה, שמעתי את כל הסיפורים, זה באמת כואב הלב. אבל אנחנו מדינה, אנחנו עם, אנחנו צריכים לפעול בצורה חזקה יותר. אז אומרים לנו, קושרים לנו את הידיים, הומני, הומני מול הומני. לא יכול להיות שיכנסו 200 מסעיות ביום לעזה.
איך תסביר את זה שעדיין ראש ממשלה מתעקש?
לעזה, לעזה. תראה, אני עוד פעם, יש לנו לא מעט אילוצים, שלא את כולם אנחנו מכירים. אנחנו רואים מה קורה בארצות הברית, יש לנו. תראה, ראש הממשלה בא בטענה לארצות הברית שלא שולחים לנו חימושים. אבל אנחנו צריכים לעשות את הדברים אנחנו עם שתמיד נלחם על החירות שלו וידע להילחם. אנחנו היום נמצאים במלחמת קיום, צריכים להחזיר את החטופים. אתה לא יכול לעשות את זה רק בעצימה צבאית, ואתה לא יכול לעשות את זה רק בצד הדיפלומטי. זה לא הולך. צריך לעבוד פה בעבודת מלקחיים, וראינו כשעבדנו בעבודת מלקחיים היו לנו הישגים.
איך אנחנו פותרים את הקרע הבאה?
זה תלוי בנו הפוליטיקאים. תלוי בנו. אם אנחנו נצליח להקים פה, תראה, הנשיא, ודרך אגב, דיברתי איתו לפני חודשיים, על נושא של ממשלת חירום. ואני אומר לכם, שהמהלך שעשה הנשיא השבוע, הוא מהלך שצריך פשוט לחבק אותו, לחבק את הרעיון, וכל הסיעות צריכות היום להתלכד ביחד, וללכת לכיוון ממשלת חירום, כי זה בעצם מה שהעם צריך.
לא, עכשיו שאלה אחרונה, חבר הכנסת אלי דלל, כי אנחנו כבר זה, אבל כל כך מעניין לדבר איתך ומרענן. האם אתה מצטער שנכנסת לזירה, לכנסת ולקלחת הפוליטית במדינת ישראל?
תראה, על כל דבר שעשיתי בחיים אני לא מצטער. הדבר זימן לי. יכולתי, במקרה אני באמת בכנסת, מי שיודע... אני לא התכוונתי להמשיך הלאה בצד המונציפלי, כי ראש העיר רצה להמשיך, ואמרתי לה, אם המשיכה אני אעזור לה, ועזרתי לה וכך הלאה. אני חשבתי, דרך אגב, אני בן 70 עוד מעט, רק לידיעתכם.
אתה לא נראה.
תודה. ומותר קצת גם ליהנות מהחיים, ואפשר לעשות גם דברים אחרים, אבל במצב שבו המדינה נמצאת, ואם אני יכול לעזור ולתת מהניסיון שלי, מהיכולת שלי, מהנושא שבו אפשר להרגיע ולתת לעם הזה, אז אני בכיף נמצא בכנסת.
א', אנחנו רוצים להודות לך שבאת לאולפנינו, היה לעונג רב לארח אותך, ואנחנו גם נוהגים לתת לאורח שלנו לבחור את שיר הסיום. איזה שיר אתה בוחר ולמי אתה מקדיש אותו?
קודם כל לתת.
לתת.
לתת. ואני מקדיש אותו לחטופים ולחטופות.
תודה רבה לך, חבר הכנסת אלי דלל מהליכוד.
תודה רבה.
תודה.
לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, ואיך מוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל, או תלמד לתת, לתת. לגלות סודות בסתר, להתיר את צווח הקשר, כשהלב בך נצבט, מכל חיוך, מכל מבט,
אתה נזהר, אתה יודע, וחוץ ממך איש לא שומע. עושה בין הדקויות וממלא שעות פנויות לתת את הנשמה ואת הלב לתת כשאתה אוהב עוד תימד לתת לתת אתה לומד עם השנים לבנות ביחד בניינים לחיות עם כל השינויים לרקום איתה סיפור חיים ולעבור ימים קשים במצוקות בריגושים תמיד לדעת לוותר ואת הטעם לשמר לתת את הנשמה ואת הלב לתת כשאתה אוהב עוד תימד לתת
אתם מאזינים לתוכנית שישי פוליטי, שיחות עומק עם נבחרי ציבור, בהגשת נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
כן, תודה ששבתם אלינו ואנחנו ממשיכים הלאה בתוכנית. ואנחנו אומרים שלום לפעיל הליכוד, פעיל ליכוד ותיק, גיל שמואלי מנהריה. שלום לך.
בוקר טוב לך נפתלי ולכל המאזינים.
קודם כל, מה שלומכם שם בנהריה? איך עבר הלילה?
הלילה עבר במתיחות ודריכות. זה לא סוד שאנחנו עוברים ימים וחודשים קשים, לא פשוטים. אני רק רוצה לציין בתחילת דבריי שאני יושב ראש חוג נאמני חירות בליכוד, שזה חוג שהוא מורכב מחברי מרכז המפלגה, הוא הוקם ב-2012, וחברים בו מייסדי תנועת החירות ומקימי תנועת הליכוד. לצערי הרב, המציאות שאנחנו חווים אותה, המציאות הביטחונית, המשבר שאנחנו חווים אותו, זה משהו שאנחנו חזינו אותו, זה משהו שאנחנו חששנו מפניו, וזה קורה, זה קורה 11 חודשים שבהם בעצם הצפון מופקר לחלוטין. אנחנו נמצאים במציאות שבה 46,000 עסקים נסגרו מתחילת המערכה, 44 יישובים פשוט נמחקו, ננטשו, וראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, שיושב ראש תנועת הליכוד, ביצע טרנספר ל-100,000 אזרחים בתוך מדינתם, הפכו להיות עקורים ונטושים בתוך מדינתם. אני חושב שהדבר הזה היה, הוא פשוט רעיון מסוכן מאוד, מכיוון שאנשים איבדו לא רק את הבית, אלא את בסיס החיים שלהם.
גיל, תרשה לי לומר לך שמי שבשלטון כבר הרבה מאוד שנים זה תנועת הליכוד, ראש הממשלה, אתה אומר, נטש, עשה טרנספר לצפון, אני לא שומע אף אחד מתנועת הליכוד אומר מילה אחת על זה. מה קרה לליכוד? מי שולט שם?
תשמע, זו שאלה מאוד חשובה, כי וכדי לענות עליה, קודם כל לפני שאני אתחיל לומר, אני אפנה אותך למאמר המופתי של יוסי אחימאיר, ראש לשכתו יד ימינו של יצחק שמיר, חבר כנסת ובנו של דוקטור אבא אחימאיר, אחד האנשים החשובים בתנועה, שקבע במאמר במעריב שהליכוד התרחק לחלוטין מהמורשת, מהערכים.
אנחנו מדברים...
וקבע שהליכוד בעצם איבד קשר לעקרונות היסוד של התנועה.
עזוב רגע את עקרונות היסוד. איך השתיקה הזאת של חברי הליכוד אל מול מה שקורה בצפון?
אני אגיד לך ממה זה נובע.
איך אתה מסביר את זה?
כל
המרכז... אני חושב שכל אחד מהמאזינים יבין למה זה קורה. זה קורה מכיוון שהחומר האנושי שמרכיב היום את סיעת הליכוד רחוק מרחק שנות אור ממה שאתה מכיר כליכוד של פעם, כן? החטא הכי גדול של נתניהו זה שהוא צירף קבוצה של אנשים שמקדשים, במקום לקדש רעיון, דרך וערכים, הם הפכו להיות מקדשים מנהיג, מקדשים בעצם מנהיגות. וכל מי שמעז לחלוק על דעתו של המנהיג הוא בעצם יוצא מהמשחק. זה בעצם, זה כל הסיפור. ולכן העובדה שהם מועלים במנדט שהם קיבלו אותו.
שנייה, גיל, אני רוצה לשאול, אז איפה חברי מרכז? איפה ראשי רשויות? איפה כל מה שקורה בצפון?
אני אסביר איפה חברי מרכז. אנחנו נאבקנו, אני נבחרתי ב-2012 למרכז המפלגה, אנחנו נאבקנו קודם כל לחזק את מעמדו של מרכז המפלגה, שהוא מח העצם של התנועה, הוא בעצם בית הנבחרים העליון על פי חוקת המפלגה, והוא הריבון של התנועה, דרך אגב, לא אומר נתניהו. על פי חוקת המפלגה, מרכז המפלגה, חברי המרכז, 3,600 צירים, הם אלה שמהווים ריבון התנועה. מי שסרס את המרכז, סרס אותו ופרק אותו, ובעצם הכחיך את כל מעמדו, זה בנימין נתניהו. פשוט מאוד. אנחנו, קודם כל, נאבקנו לאורך השנים בכל שאלה ובכל נושא שהייתה צריכה להגיע להכרעת המרכז. אני מזכיר לכם ששאלות הרות גורל היו מגיעים להכרעה במרכז המפלגה. כשאריאל שרון רצה לבצע את ההתנתקות, הוא קודם כל הלך למרכז המפלגה. כשהוא הפסיד במרכז התנועה, מה הוא עשה? הוא בעצם הלך והקים את מפלגת קדימה. זה בעצם הסיפור. זה משהו שנתניהו כבר לא עושה אותו.
אבל גיל, אני באמת מנסה להבין את זה. אז נכון, הוא מאיים לפטר את שר הביטחון, אתם לא אומרים מילה אחת. הוא נטש את הצפון כדברך, לא אומרים מילה.
לא שמענו.
ועדת חקירה ממלכתית, לא אומרים מילה. האם הוא אחראי?
מי לא אומרים? רגע. כשאתה אומר לא אומרים, אני מבקש ממך קודם כל לדייק. במרכז המפלגה זה לא נכון. במרכז המפלגה יש לא מעט חברים, לדעתי מעל 1,000, שבאים ואומרים, סליחה, המציאות הזאת והדרך הזאת לא מקובלת עליהם.
כן, אבל שנייה, אני אחדד את השאלה הזאת, וסליחה שהיא בוטה. יכול להיות שנתניהו הקים קאט בתוך הליכוד?
תראה, אני לא יודע מה זה קאט.
קאט של אנשים שילכו אחריו באש ובמים, עם 7 באוקטובר, בלי 7 באוקטובר, עם חטופים, בלי חטופים, זאת נקראת קאט.
הליכוד בהתנהלות ובהיגררות שלה היום, אחרי לדעתי שני תנועות שונות ממנה, התרחקה לחלוטין מה-DNA שלה. אין מצפן בישראל, אין מי שיורד כי את הכיוון הנכון לניצחון, לאחדות וכו' וכו'. עכשיו, כשאתה אומר קאט, או אני רוצה להזכיר לך דברים שאמר זאב ז'בוטינסקי, ראש ביתר. למשל, שהוא אמר לגבי נושא המנהיגות שכל העניין הזה של רדיפה אחרי מנהיג או דיקטטור הוא קומי ומסוכן ותמונה בו עזרה לכולם. והוא פוסל אותו מכל וכל, כי הוא קבע שמדינה או תנועה צריכה להיות מנוהלת על ידי אנשים, ולא על ידי מנהיג יחידני. הוא גם כתב ואמר, אינני רוצה לחוות קידה לפני כל מנהיג וללכת אחרי כל מנהיג, ואינני מעריך את אלה הנכנעים לדיקטטור או מנהיג. זה דבר אחד. במקום אחר הוא כתב,
אז הוא כתב ולמעשה...
אני בז ומתאב את כל התופעה המזכירה את פולחן האישיות של המנהיג, ולא ממרחקים.
גיל, בפועל זה מה שקורה. כל מה שהוא כתב זה בדיוק הפוך ממה ש... נכון, זה בדיוק הפוך.
נכון, כי נתניהו בעצם, וצריך להבין מה קרה בפוליטיקה הישראלית, ונפתלי בטח יכול להעיד על זה, אנחנו הפכנו את הפוליטיקה, בעצם החטא הכי גדול, תהליך אמריקניזציה שהשתרש בחברה הישראלית ובתקשורת ובפוליטיקה, הפך להיות מאוד פרסונלי. אנחנו הפכנו מפוליטיקה של מפלגות ומצע ודרך ותנועה. כשאתה היית מצביע פעם לתנועת הליכוד, היית מצביע לסט של ערכים, לעיקרון, למצע, לקבוצה של אנשים. היום אתה כביכול אומר, אני מצביע ביבי, או שאני מצביע, לא משנה, מנהיג אחר. וזה בעצם שורש הרע. זה בעצם שורש הרע, כי תנועת העבודה ותנועת הליכוד הן נבדלות בכך שיש להן מצע ומוסדות ודרך. אם אתה לוקח את הליכוד של פעם, שנפתלי בן סימון בוודאי מכיר אותו, היית רואה אנשים נהדרים שכל אחד הוא היה יפה ומיוחד בפני עצמו. דוד לוי, דוד מגן, משה ניסים, יורם ארידור, מיקי איתן, עוזי לנדאו, בני בגין. איפה כל האנשים האלה? צריך לשאול, לאן נעלם הליכוד הקלאסי, הליכוד החברתי? איפה הוא נמצא? זה קודם כל. דבר נוסף, איך הגענו למציאות שבה הליכוד, שאמורה להיות המפלגה החברתית הגדולה בעולם, מתכחשת והולכת נגד סט הערכים, נגד השורש שלה, תורת חמשת הממל של ז'בוטינסקי, מזון, מלבוש, מרפא, מעון ומורה, ללא חמלה חברתית, ללא קיר ברזל, ללא מורשת. זאת אומרת, אנחנו נמצאים היום במצב שהליכוד היום שונה לחלוטין ממה שאנחנו
הכרנו. אבל זה קל מאוד, כי יבואו
במשך שנים. והתהליך הזה שאני קורא לו כרוניקה של התרסקות, כרוניקה של התרסקות.
אבל יבואו גיל, גיל, גיל,
שנייה, 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 שנייה,
תקשיב, יבואו המסנגרים על הממשלה ויגידו לך, תקשיב, יש, נכון, חמשת הממים, אבל יש קואליציה, הלכנו חמש פעמים לבחירות, יש מלחמה, אין לי זמן עכשיו להתעסק עם החמישה ממים האלה, כי אני נמצא עכשיו במלחמת קיום.
אז ברגע, אז אני אשאל אותך שאלה לפני מלחמת הקיום הזאת. מה בנימין נתניהו עשה במשך 20 שנה כדי לתת אופק לצעירים במדינת ישראל? אני בוא ניגע בדברים הקצת יותר ספציפיים, כן?
Okay.
בתור מי שנלחם למען הנושאים החברתיים הרבה שנים בליכוד וזכה להקים כמה חוקים חברתיים, okay. עבדך הנאמן. למשל, בעיית הדיור. אני במשך שנים באתי ואמרתי שגדל פה דור שלם, שלא יכול לצאת ממעגל הסחירות, שמחפש דלת להכניס במפתח, ואין לו בית, ולא מסוגל להגיע לבית. מה אמר נתניהו עשה כדי לפתור את בעיית הדיור? אני אתן לך נושא נוסף. מה הוא עשה למען ההורים שלנו, הקשישים? בעיית הזקנה, קצבאות הזקנה. מה הוא עשה בנושא חוק סיעוד למערכתי לאומי שאנחנו מדברים עליו שנים? שום דבר. כלום ושום דבר. כלום ושום דבר.
הכל נכון, אבל גיל, אני רוצה להגיד לך משהו. יאמרו לך בליכוד, זה האיש היחיד שמביא שלטון, ושלטון...
איך?
זה האיש היחיד שמביא שלטון. זה מסי, זה מסי של הפוליטיקה.
זה האיש היחיד שמביא שלטון.
ברצלונה החתימה את מסי, אמרה, זה האיש שיביא לנו אליפות. זה האיש שמביא שלטון. והליכוד התמכר...
כן, זה נכון, זה נכון.
הליכוד התמכר לנושא הזה.
זה נכון שנתניהו, בתחילת דרכו, התחיל כמטאור פוליטי, והצליח לסחוף אחריו הרבה מאוד אנשים, אני מסכים איתך. אבל תשים לב שגם קבוצות וקהלים, קהלי יעד גדולים, עזבו ונטשו את תנועת הליכוד. תנועת הליכוד בשיא המחנאות ובשיא הפלגנות שהייתה, אם אתה זוכר, מחנה דוד לוי, מחנה שמיר ארנס, מחנה שרון, היינו 38 ו-40 מנדטים. עכשיו, אני רוצה להזכיר לך משהו למה שאתה אמרת. ב-99, כשבנימין נתניהו הקוסם הפסיד לאהוד ברק
12 מנדטים,
בוודאי, עלה למטוס ואמר בואי שר אלה הולכים, כן, בקול שלו, בקול הבריטון שלו, אנחנו הלכנו לאריק שרון, ואריק שרון ישב בבית אסיה על מגע של 5 קילו בשר ואמר לנו צריך להדביק אתכם, צריך להבריא אתכם, לשקם אתכם, ואריק שרון לקח אותנו פצועים ומדממים ומרוסקים והביא אותנו ל-38 מנדטים.
אז איך?
אז אל תספר לי
על מסי.
שאין דבר כזה, לכל בן אדם יש מחליף ולכל מנהיג יש מחליף. אמרתי לך, אנחנו לא מקדשים אדם, אנחנו מקדשים רעיון, דרך וערכים שעומדים מעל המנהיג, ולא ההפך. וצריך לשים את הדברים האלה בפרופורציות.
תקשיב,
זה לא משנה מי יניג את תנועת הליכוד. תנועת הליכוד היא תנועה שיש לה דרך מסוימת, תפיסת עולם מסוימת, זה כל מיני נושאים, ומי שבעצם שותה מהדרך הזו, הוא פשוט לא יכול להניג אותה.
אתה יודע, בליכוד לא עוצרים. אין נקודות אצלכם בליכוד, זה טוב. אני אומר, הדברים שלך הם דברים של טעם.
איך?
הדברים שאתה אומר פה עכשיו הם דברי טעם. יש בהם היגיון, ויש בהם באמת מחשבה לתהייה. מצד שני, כשעושים סקרים, הליכוד עולה במנדטים, שאר המפלגות...
איפה אתה רואה שהליכוד עולה במנדטים? אני היום על הסקרים של...
29 מנדטים.
אתה רואה יותר מדי את ערוץ 14 שוב.
לא, במקרה...
לא, אני לא רואה
את זה, סליחה. לא, אתה, לא אתה, לא אתה, גיל.
עדיין, הליכוד, נכון להיום, הוא המפלגה הכי גדולה.
איך אתה קובע את הדבר הזה? אתה רוצה שאנחנו נעשה סיבוב בכל מוקדי הכוח של הליכוד, אני ואתה, ונתחיל מקריית שמונה? אתה רוצה שנעבור בכל
מוקדי הכוח? אבל העם שהולך להצביע,
ואתה תקשיב לליכודניקים של 50-60 שנה, ואתה אומר פה דברים שהם, באמת, ותסלח לי, ואני באמת, מנותקים לחלוטין.
אבל אתה רואה צקר, אתה רואה מנדטים, אתה רואה בחירות, אתה רואה...
הם הסקרים, גיל.
תראה. מה שאתה בעצם אומר,
אני שואל, איפה העם שלנו שכל שנה וכל בחירות
ובחירות? מה שאתה בעצם אומר, אתה בעצם אומר, אישה מוכה חוזרת לבעלה. זה מה שאתה אומר. עם כל
השוואה לא
הייתי לך להשוואה הזאת.
רגע, בוא. כי זה מה שאתה בעצם אומר לנו. זה בעצם מה שאתה אומר לנו. זה לא נכון. זו טעות. אני בא ואומר לך. שתנועת הליכוד איבדה הרבה מאוד קהלים וקבוצות. לדוגמה, אנשים שהיו חלק מהמחנה הליברלי. הייתה פעם תנועה ליברלית בליכוד. איפה הם היום?
גיל, שאלה אחרונה ותשובה של 30 שניות. הליכוד בדרכו להתרסק או שלא?
לא, הליכוד, תראה, אם אני צריך להשוות למה שקרה למפאי, אחרי מחדל 73, שבעצם לא מיד מפה התרסקה, אלא רק מאוחר יותר. אם תנועת הליכוד חפצת חיים, כן? והיא רוצה בעצם לשמור ולשמר את הדרך ואת הערכים, תצטרך לבחור מהר מנהיגות חדשה, ואני קראתי לבחירת מנהיגות חדשה כבר ב-2012. כבר ב-2012 קראתי למנהיגות חדשה על הבמה. אז אם אנחנו, נבחר מנהיגות חדשה, ואם נחזור להיות חלק מקבוצה, ולא אדם יחידני שקובע כל דבר, אז תנועת הליכוד תוכל להגיע גם ל-40 מנדטים. זה דבר אחד. עכשיו אני רוצה לומר על זה כמה משפטים לגבי...
זהו.
רגע, אני רוצה להגיד כמה משפטים לגבי...
כמה, משפט אחד לסיום, קדימה.
אם תרשו לי.
קדימה, נו, קצר.
אני ליוויתי את האלוף יצחק בריק בחמש השנים האחרונות.
לא, פתחת נושא, גיל, אנחנו נדבר על זה בהזדמנות אחרת.
אנחנו נדבר על
זה חשוב.
קדימה.
זה חשוב מאוד. בנימין נתניהו נפגש עם האלוף בריק שנתיים לפני האירוע. פגישה של 4 שעות. עם המזכיר הצבאי שלו, הוא לא יכול להגיד לנו היום, לא ידעתי, לא שמעתי, לא ראיתי.
טוב.
את הדבר הזה צריך לשים על השולחן.
אז אנחנו נשים אותו על השולחן. ממשלת
ישראל קיבלה מספר חודשים לפני האירוע, התראה משר המודיעין המצרי, עבד קאמל, שמשהו הולך להתרחש.
אוקיי, גיל שמואלי... ידידי, תושב נהריה, שתהיה לכם שבת שקטה ושיהיו בשורות טובות ואנחנו נפרדים, שוקי ידידי, תודה רבה. היה לי לעונג להגיש איתך את התוכנית.
גם לי.
ונאחל שבת שלום ושיהיה בשורות טובות לעם ישראל.
אמן ואמן.
אמן ואמן.
רק אותך ארצה לראות, אז אליי אני בא בעיניים לתושות ראיתי איך תראה אותי לוקחת למקום שבני אדם איבדו הכל חכי לי שאחזור מחר אני בבית נמאס לי לתקן עולם בארץ יריבה יפה דרך חזרה לא רוצה להיות גיבור לך רציתי לספר שבלילה השחור מישהו שומר מסתתר בין עננים אבל משאיר לנו תקווה בימים יותר יפים ימים של אהבה לא רוצה את הכאב שבעיניים הכאב הזה יובס
ואהבה.